טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת עצרנו בנקודה שההתנהגות העצלה של האדם היא תולדה של או חוסר הבנה שכלית מספיקה וממילא חוסר הזדהות נפשית, ממילא הגוף לא מתעורר כי אין מספיק אנרגיה לעורר אותו, אנרגיה שכלית ונפשית, או הנקודה שבה עצרנו שהאדם בגלל תכונת העצלנות שלו הוא לא מסוגל להודות שהוא עצלן, ולכן הוא ממציא כל מיני שיקולי סרק, שיקולי דעת, כביכול איזה הכרות שכליות אלטרנטיביות שעומדות מול ההכרות השכליות האמיתיות, וזה משרת את תכונת העצלות שלו. כאן הרמח"ל אומר נקודה מאוד מאוד חשובה, שכדאי קצת להתעכב עליה. נקרא את החלק האחרון. אני קורא, אולי נקרא שוב את הפסוק, ומה ששלמה המלך אומר, ומה ששלמה אומר, בעצלתיים ימח המקרה ובשפיפות אדם ידלוף הבית, ואולם אם תשאל את פי העצל יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים והמקראות מן הכתובים והתנות מן השכל, אשר כולם יורו לו לפי דעתו המשובשת להקל עליו ולהניחו במנוחת עצלתו. עכשיו רבותיי, עכשיו הנקודה החשובה, והוא איננו רואה, או איננו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלתו הם נובעים, אשר ביותה היא גוברת בו, אשר ביותה היא גוברת בו, מקף, מתה דעתו ושכלו אל הטענות האלה, אשר לא ישמע לכל החכמים ואנשי הדעה הנכונה. רומש השלמה צובח ואומר, חכם עצל בעיניו משיבה משיבי טעם, כי הצלה איננה מנחת לו שיהיה אפילו חש שדברי המוכיחים אותו, אלא יחשוב הכל לטועים ושוטים, והוא לבדו חכם. צריך להעיר על הפסקה הזאת לפחות שתי הערות. הערה ראשונה, כדי שהאדם יוכל, הייתי אומר, לחיות בשלום עם הקלקולים שלו, בין אם הם קלקולים התנהגותיים או קלקולים נפשיים, נקרא להם מוסריים, היות והכוח המרכזי שבאדם זה השכל, הוא לא יוכל להחזיק מעמד לאורך זמן כאוחז בקלקולים האלה, כפועל את הקלקולים האלה, אם לא תהיה לו טענה שכלית שמצדיקה אותו. זאת, קודם כל צריך להכיר בזה. אדם שהוא כן וישר, הוא מבין שמעלתו כאדם זה השכל. זה מה שמבדיל בינו לבין שאר הנבראים. והוא לא יהיה שלם עם עצמו אם הוא כן וישר, כאדם. הוא לא יהיה שלם עם עצמו אם לא יהיו לו הצדקות שכליות למה שהוא עושה. למידות שלו ולהתנהגות שלו. ולכן כל אדם יצטרך בסוף, הסוף הזה יכול לבוא מהר, יכול לבוא מאוחר, יותר מאוחר, אבל הוא יהיה חייב לנמק בנימוקים שכליים למה הוא מתנהג בצורה כזאת. למשל דוגמה. אדם צריך להיות בעל חסד. יש הלכות צדקה בעולם. הלכות צדקה בממון, הלכות צדקה בכל מיני תחומים אחרים, לא משנה כרגע. נגיד צדקה בממון. אדם צריך לתת צדקה. יפה. עכשיו, היות ונפש האדם יש בה ממד אגואיסטי, אדם קרוב אצל עצמו. האדם בנטייתו הבסיסית הוא קמצן, הוא לא פזרן. אז האדם רוצה לשמור את הכסף שיש לו לעצמו. נכון? אבל התורה אמרה, תהיה גם קצת פזרן. נכון? מצוות צדקה עד חומש. 4/5 אתה צריך להיות קמצן. 1/5, אתה צריך להיות פזרן. מתוך 100%, 20% צדקה, 80% בשבילך. אז מידת האמצע, שהיא למשל בדוגמה הזאת, מידת האמצע שהיא לא גיאומטרית, אלא היא כוללת את שתי המידות, החסר, היתר והחסר, במידת הצדקה, 4/5 חסר, 1/5 יתר. כלומר, תהיה 4/5 קמצן, 1/5 תהיה פזרן, האמצע נקרא מידת הנדיבות, 20% צדקה, 80% בשבילך. יפה. אז יש לאדם נטייה לקמצנות. הוא צריך לתת מקום לנטייה הזאת, 80%. והנטייה הזאת צריכה לצאת אל הפועל. יפה. עכשיו, הגיעה סיטואציה שהוא כן צריך לתת צדקה. הוא צריך להיות עכשיו פזרן. להיות ה-20% הנוספים. יפה. עכשיו, אם הוא קמצן 100%, אני הולך עד הקצה, ולא רק 80%, והוא לא נותן צדקה. עכשיו, זה לא נעים לנפש, ובטח לא בהבנה שכלית, הוא יודע שהוא לא בסדר, אם אכפת לו מההלכה, למשל. הוא יודע שהוא צריך לתת 20% צדקה, עד 20% צדקה. אז למה אתה לא נותן במקרה הנתון, שנגיד במקרה הזה אתה חייב לתת צדקה, כי המקרה הזה הוא מקרה אמיתי. אז הוא עכשיו מתחיל למצוא כל מיני טענות שכליות. איזה מין עצלן זה שילך לעבוד, מה הוא עושה בצדקות? עכשיו, דרך אגב, יכול להיות שהוא צודק, כי הרי גם במצוות הצדקה, מצוות הצדקה במובן של לתת בלי להחזיר, זאת המדרגה הנמוכה שבצדקה. מדרגה למעלה ממנה, כך פוסק השולחן ערוך על פי גמרא. מדרגה למעלה ממנה, מידת ההלוואה. ההלוואה, כך, תחזיר. למעלה ממנה, המעולה שבצדקה, למצוא לאדם עבודה, שיפרנס את עצמו בכוחות עצמו. אותה מעולה. אז יש מצבים באמת שאסור לתת צדקה. כי באמת האדם הזה סתם חסר אחריות, ויכול לפרנס את עצמו בכבוד. אז מה אתה שם את ידך בצדקה? אבל יש מצבים שבאמת האדם מכל מסיבות לא יכול. אבל אני כקמצן לא נותן צדקה. לא יכול להסתדר עם הנפש שלי שאני קמצן, ולא יכול להסתדר עם ההלכה, כי הרי 20% אמרו לי תהיה פזרן. אז איך אני מצדיק את עצמי? אני חייב לתרס את עצמי, בטענות צריך להיות. אז אני ממציא כל מיני אג'נדות צריך להיות, שבעצם מחפות על המידות המקולקלות שלי. וזה גם דבר ידוע מאוד. כל אחד מאיתנו מכיר את זה על עצמו. שפעמים אדם נמצא באיזו סיטואציה בחיים, הוא מתנהג לא כמו שצריך להתנהג, לא נעים שהוא מתנהג לא קשורה, אז הוא עכשיו מתחיל לכתוב דוקטורט, למה זה נכון, מה שהוא חושב ואיך שהוא מתנהג. והוא מתחיל לפתח אג'נדות. נכון? כלומר, העץ גדל עקום, במקום ליישר אותו, אם כן אם ניתן, אתה ממשיך את העקמימות, על ידי זה שלא מספיק שאתה מתנהג עקום, גוף עקום, ונפש עקומה, עכשיו אתה מייצר שכל עקום. זה עובדה. זה דבר ראשון שכאן הרמח"ל אומר. והוא איננו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור הצלתו הם נובעים. האדם הזה כבר בכלל לא רואה, הוא לא מודע כבר לפעמים, שמרוב שהוא עקום, הוא עקום. הרי המחלה היותר בעייתית, או יותר מחלתית, או יותר חולנית, זה שהחולה בכלל לא מכיר במחלתו. שהחולה בטוח שהוא בריא, כמו שהרמב"ם בשמונה פרקים מתאר. יש חולה שמכיר במחלתו, יש חולה שלא מכיר במחלתו. אז מרוב שהאדם כבר, הוא כל כך שבוי בתוך הקונספציה של המידה המקולקלת, של מידת האצילות וההתנהגות המקולקלת הזאת, אז הוא מתחיל לפתח עכשיו תיאוריות שכליות כדי להצדיק את עצמו, כי הוא לא יכול להחזיק מעמד בלי התיאוריה השכלית. הוא תמיד יהיה זקוק לממד האנושי המייחד אותו כאדם, כלומר תיאוריה שכלית, כדי להצדיק את הקלקולים המוסריים וההתנהגותיים שלו. זאת קודם כל הערה אחת. הערה שנייה שאולי היא בעומק ההערה הזאת. כמו שהרמב"ם כותב בשמונה פרקים פרק א', נפש האדם אחת היא. והיות ונפש האדם אחת, אז אנחנו לא חיים במחלקות. אם אני אגיד רגע בהקשר של הפסקה פה, אנחנו לא חיים במחלקת הגוף, מחלקת הנפש, מחלקת השכל, וכל מחלקה כביכול עובדת בפני עצמה ועומדת בפני עצמה, ואין לה קשר עם המחלקות האחרות. האדם הוא לא מחלק למחלקות. נפש האדם אחת. זאת אומרת שיש הזנה הדדית, יש השפעה הדדית, גלויה וסמויה, לטווח רחוק או קרוב, יש הזנה והשפעה הדדית בין הכוחות. אז אם האדם מקולקל בנפשו, שלא יתפלא שהוא מקולקל גם בשכלו. זה לא רק כי אתה צריך להצדיק את עצמך השכלית, אלא כי יש כאן הזנה. אז קלקול בגוף הוא קלקול נפש, הוא קלקול שכל. וכן נפש, קלקול שכל, הוא קלקול נפש, הוא קלקול גוף. נפש האדם אחת. בואו נקרא את זה שוב ויותר ברור. אשר כולם יורו לו לפי דעתו המשובשת להקל עליו ולהניחו במנוחת הצלתו, והוא איננו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו. אף על פי שהוא עכשיו שוקל בדעתו. אף על פי שהוא עכשיו מתרץ ומנמק בנימוקים שכליים. אז הוא בכלל לא רואה, הוא לא מודע, הוא לא מוכן לקבל את זה. שבעצם זה לא נובע באמת משיקול דעת, אלא זה נובע מהנפש המקולקלת שלו. תגידו, רגע, אבל איך הנפש יכול להשפיע על השכל? הרי השכל הוא אובייקטיבי. לכאורה, השכל הוא לא אובייקטיבי. נפש האדם אחת, הרי אני מעדכן את כולנו. בעולם הזה אין אובייקטיביות. אין אובייקטיביות. למה? כי כל אחד יש לו איזה DNA שאיתו הוא נברא, איתו הוא נולד. ה-DNA הזה זה קווי אופי, זה אישיות, זה נטיות למידות מסוימות. ולכן נקודת המוצא של כל אחד מאיתנו לחיים, זה כל ה-DNA הזה. לכן אין אובייקטיבי. זה אשליה של התרבות הנקראת מערבית, שכביכול האדם יכול להיות אובייקטיבי. אין אדם בעולם שיכול להיות אובייקטיבי. ואם הוא אובייקטיבי, הוא חולה. למה? כי הוא בעצם מעקר מעצמו את עצמו, אבל הוא לא יכול להכיר את עצמו מעצמו. אלה הנטיות שלך, זה בסיס האישיות שלך. אלה הנטיות המידותיות שלך. זה הגנטיקה שקיבלת מההורים שלך, הגנטיקה האישיותית הנפשית שקיבלת מההורים שלך. האדם הוא לא אובייקטיבי. האדם הוא סובייקטיבי. ועוד הוא סובייקטיבי, אל תתפלא שהנפש השפיע על השכל. כי נפש האדם אחת, ונפש האדם אחת, אז נכון שהשכלי זה הצורה. ואז אני מרגיש שהמדמה והמתעורר בלשון הרמב"ם פרק א' שמונה פרקים, זה החומר, זה נכון, אבל החומר משפיע על הצורה. כמו שהצורה אמורה לנהל את החומר. נכון שהשכלי אמור לנהל את המערכה. אבל גם החלקים הנמוכים ביותר בנפש האדם, גם הם משפיעים על השכלי. דרך אגב, הרב קוק כותב את זה בתחילת עולת ראייה חלק א', בפעם הראשונה לגבי מצווה ציצית, ביחס לנוסח הקבוע של תחילת כל ברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. ברוך אתה השם אלינו מלך העולם, אשר קידשנו אותה וציוונו. אז הרב שם מסביר, מה זה אשר קידשנו במצוותיו? למה הקדושה האלוהית יכולה להופיע דווקא על ידי מצוות שאלוהים נתן? למה הקדושה האלוהית לא יכולה לבוא מן האדם עצמו? למה הוא צריך ציווי מבחוץ? הקדוש ברוך הוא בראת אותי, שמת אותי בעולם, צמוך עליי, תן לי את שיקול הדעת, איך אני חותר אליך, איך אני מגיע אליך? למה קידשנו על ידי מצוותיו? למה שמת אותי בתוך איזה גבול גזרה, בתוך חס ושלום איזה כלוב, ואמרת לי, בתוך זה אתה חי? קידשנו, איך? על ידי מצוותיו. אני רוצה להגיע לקדושה מעצמי. לא רוצה שתיתן לי גבולות, לא רוצה שתיתן לי כלים. תן לי להגיע לבד. זאת הסברה הנשמעת היום רבות, נכון? קוראים לזה להתחבר. תן לי להתחבר איך שאני מרגיש, איך שאני מבין, מה שמתאים לי, מה שבא לי. נכון? מה נגיד על טענה כזאת? לכאורה זה חופש, בחירה חופשית, חירות. זה לא נכון. אומר השם הרב בעולת ראייה, נפלא מאוד, שיות והאדם הוא יצור סובייקטיבי ולא אובייקטיבי, היות והאדם הוא יצור נגוע, ירצה או לא ירצה, לכן לעולם הוא לא יוכל למצוא את המסילות המדויקות אל ריבונו של עולם, כי תמיד תהיה לו בזה נגיעה. אדם קרוב אצל עצמו זה לא בעיה, אדם קרוב אצל עצמו זאת עובדה. זה גם סוג של בריאות. אדם קרוב אצל עצמו. לכן הוא פסול לעדות על עצמו, כי הוא נוגע בעצמו. ואהבת לרעך כמוך, אם אין כמוך, אם אני לא אוהב את עצמי, איך אני יכול לאהוב את הרע? לכן אדם קרוב אצל עצמו, ואדם נגוע ביחס לעצמו, א', זאת עובדה. ב', יש איזה הרבה מטרות חיוביות שכבר הוא שם את האהבה הזאת בנפש האנושית. נעזוב כרגע את המטרות, אבל מה שאומר מבחינתנו, שאנחנו לא יכולים להעיד על עצמנו שאנחנו אובייקטיביים, ממש לא. אנחנו סובייקטיביים. כל מי שהוא אדם כן וישר, כולל אם הוא עיתונאי ופוליטיקה, יגיד לך, אני לא אובייקטיבי. כולל אם הוא יושב בבית המשפט, אני אקרא עליון. הוא לא אובייקטיבי. יש לו אישיות, יש לו עולם שלם של מחשבות, עולם שלם של, של, של אידיאלים, של מטרות. ומכוח העולם הזה הוא פוסק כשהוא יושב בדין. ברור. מה השאלה? זה נורמלי לגמרי ככה. ברור. ולכן, היות ונפש האדם אחת. והיות והאדם הוא לא אובייקטיבי. אז גם השכל של האדם, אומר הרב אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אז האדם מצד הכוחות הטבעיים שלו, הוא לא יכול לכוון לאמת האלוהית. אומר הרב, אולי השכל? שואל שם הרב בפסקה, אולי השכל הוא אובייקטיבי אצל האדם? אומר הרב, לא. גם השכל נגוע בכל הממדים הנמוכים שבנפש. ולכן גם על פי השכל הלא אובייקטיבי של האדם, לא אובייקטיבי, הלא אובייקטיבי, סובייקטיבי, גם מכוח השכל אי אפשר להגיע לאמת. רק על פי השכל האלוהי, שהוא אובייקטיבי לגמרי, ובו אין נגיעה ואין אינטרס, ואין קרוב אצל עצמו. אז זה מה שכאן הרמח"ל כותב. והוא איננו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו מפה שיקול דעתו, אלא ממקור הצלתו הם נובעים. והיות והוא כל כך נגוע, אז הוא כבר לא שם לב לזה, שהוא לא מוכן לקבל את זה. אשר ביותה היא, העצלות, גוברת בו, מתה דעתו ושכלו לטענות האלה. ואז יגיד לך, האדם, מה פתאום? אני אובייקטיבי, אני שכלי, אין לי נגיעה. זה שיקול דעת שרוף, זה שכל טהור. שקר, לא נכון. אלא, אשר ביותה היא גוברת בו, מידת העצלות, מתה דעתו ושכלו אל הטענות האלה. יש לך עטיה, אתה מוטה. אתה לא ישר, אתה מוטה. אשר לא ישמע לכל החכמים ואנשי הדעה הנכונה. תראו מה שהוא מביא כאן פסוק. הוא מה ששלמה צובח ואומר, חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם. למה דווקא שבעה נעזוב עכשיו? אבל שבעה אנשים, חכמים, יגידו לך טעמים שונים. נגיד שבעה טעמים. תכונת העצלות תייצר את הטעם השמיני שיכניע את כל השבעה טעמים של החכמים. למה אתה צוחק? כי זה עצוב. כי זה נכון. אנחנו מכירים את זה על עצמנו. נקווה שמעט מהמעט, אבל אנחנו מכירים את זה גם. כי העצלה איננה מנחת לו שהיא אפילו חש שדברי המוכיחים אותו. הוא לא חש, אפילו, הוא לא מתייחס, הוא בטוח שהוא צודק. אלא יחשוב הכל לטועים ושוטים, והוא לבדו חכם. זה מזכיר את המערכון, מי שזוכר, שפעם אחת באמצע הלילה, לילה גשום, אחד מתקשר לאשתו, אומר לאשתי, יש פה דבר מוזר בכביש, מה הבעיה? כולם נוסעים נגד התנועה, נגד כיוון התנועה. עד שהיא שומעת בטלפון, בו. מי נוסע נגד כיוון התנועה, כבודו? מי נוסע? אתה. אם כולם נוסעים נגד כיוון התנועה, מה זה אומר? שכנראה אתה נגד כיוון התנועה. אז אמרו, שבעת הימים יש טעם אחד, אבל הטעם הזה הוא נגוע. הוא לא אמיתי. מכאן אנחנו רואים עד כמה הבירור השכלי הלימודי הוא חשוב, עד כמה ההפנמה הנפשית היא חשובה, ועד כמה מידת הזריזות שמוציאה מהכוח אל הפועל את השכל ואת הנפש האלה, עד כמה היא חשובה. טוב, יישר כוח. שבוע הבא אנחנו מסיימים בעזרת השם את הפרק הזה, אולי ממשיכים לפרק הבא. כן, בבקשה, מה רצית להגיד? ש? לא, ברור שצריך ללכת לפעמים נגד הזרם. זה ברור. אני דיברתי על הצד השלילי. כן, על זה דיברתי. ברור. יישר כוח. ברוכים תהיו.